בוקר טוב. אנחנו מתחילים ספר חדש, ברוך השם, את הספר השני בתורה. ספר שמות. ספר שמות, מילא גם הפרשה הראשונה של הספר זה פרשת שמות. חשבתי היום קצת לעסוק בנושא הזה, של השמות. כן, הספר נקרא שמות. והפרשה נקראת שמות, אז רציתי קצת לנסות להתבונן בנושא הזה של השם, השם של האדם, אבל גם עוד דבר, לא רק השמו של האדם, אלא גם כן השמות של בפרשה שלנו, השמות שנמצאים בפרשה שלנו, או יותר נכון השמות שלא נמצאים בפרשה שלנו. בסדר, אז קודם כל בואו נתחיל עם הנושא הזה, השם של האדם, שמו של האדם. למה הספר, זה שהספר נקרא ספר שמות, אז כנראה שזה מבטא את מה שמתרחש בספר הזה. מה שקורה בספר הזה. כן, את התהליכים שעם ישראל עובר בספר שמות, מתבטאים בעצם בהגדרה הזאת, בכותרת הזאת שנקראת שמות. שמות זה שמות, לכל אדם יש לו שם, לכל חפץ יש שם, מגדירים חפצים בשמות, לבעלי החיים יש להם שמות, למינים שלהם הכלליים. כן, כל דבר בעולם יש שם, יש שם עץ, זה גם שם של העצים, כל דבר יש לו את השם שלו. אז השמות האלה, מה זה בעצם אומר? ולמה שהספר הזה יקרא כך? יקרא ספר שמות. למה הוא נקרא דווקא על שם השמות? אז כמובן נקרא על שם השמות בגלל הפסוק הראשון שלו, נכון? ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה. נכון? אלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה, את יעקב ישוב ביתו באו, ראובן שמעון נביא ויהודה, יששכר זבולון בנימין, דן נפתלי גד ואשר. השם הזה נקרא לכאורה, שמות בני ישראל. אבל כמובן שזה לא רק, נראה שזה לא רק מצד ההתחלה של הספר, אלא יש פה משהו מאוד עקרוני, מאוד מהותי. מה הנושא של ספר שמות? מה אתם אומרים?
הגאולה.
הגאולה. רק הגאולה? התהוות עם ישראל. מתן תורה, נכון? מתן תורה הוא חלק מהגאולה, אבל. מתן תורה חלק מהגאולה. אתה צודק מאוד שזה הגאולה, אבל... נכון, זה גם זה, התגלות, אבל זה פרטים, כאילו, בסופו דבר, כאילו, מה הכותרת הכללית של הזה, זה נקרא, הרמב"ן מגדיר את הספר הזה, כן? ספר, בואו נקרא את ההגדרה של הרמב"ן, ואז נראה איך אנחנו מגדירים. הרמב"ן זה בהקדמה שלו הספר שמות, ונתייחד ספר ואלה שמות בעניין הגלות הראשון, הנגזר בפירוש, ובגאולה ממנו. ראית, כאן כבר יש את ההגדלה. על מה הוא מדבר ספר שמות? על הגלות ועל הגאולה. בסדר? כלומר, באמת גאולה זה נכון, אבל זה רק חצי הגדרה. ההגדרה השלמה והמלאה, הגדרה השלמה והמלאה, ספר שמות זה ספר הגלות והגאולה. כן, ולכן חזר, אני קורא ברמב"ן, ולכן חזר והתחיל בשמות יורדי מצרים במספרם, אף על פי שכבר נכתב זה. בעבור כי ירידתם שם הוא ראשית הגלות. כן, כי מאז הוא חל, אז התחילה הגלות. והנה הגלות איננו נשלם עד יום שובם אל מקומם ואל מעלת אבותם ישוב. כלומר, היית יכול להגיד, בוא נגמור, אם זה הגלות והגאולה, איפה אני צריך לגמור את ספר שמות? פרשת בשלח, פרשת יתרו, שם יש קריאת ים סוף בשלח, פרשת יתרו, מתן תורה, נגמור את זה שם. למה הספר שמות ממשיך עוד קדימה? כי מה הפרשיות הבאות בעצם מדברות על תרומת הצווה, כן, בהיקל פקודה, על מה זה מדבר? כי תיסע גם. על מה זה מדבר בעצם? על פניית המשכן, נכון? אז הרמב"ן אומר, כי הגאולה לא נגמרת רק במתן תורה. הגאולה לא נגמרת במתן תורה. הגאולה ממשיכה עוד, כן? תראו את הרמב"ן. והנה, הגלות איננו ישלם עד יום שובם אל מקומם ואל מעלת אבותם ישובו. הגאולה זה לחזור למצב השלם שלנו, המצב הראשוני שלנו, מעלת אבותם. וכשיצאו ממצרים, אף על פי שיצאו מבית עבדים, עדיין נחשבו גולים, כי היו בארץ לא להם לנבוכים במדבר. וכשבאו אל הר סיני ועשו המשכן ושב הקדוש ברוך הוא וישרה שכינתו ביניהם, אז שבו אל מעלת אבותם, רק בהשראת השכינה. המשכן, כן, שבו, כן, המשכן הוא הבית להשם בתוך עם ישראל, החיבור של השכינה בתוכנו, בתוך עם ישראל, זה בעצם הגאולה השלמה. זה לחזור למעלת האבות, למעלת אבותינו שהיה להם שכינה על האוהל. כן, שהיה סוד אלוה עלה או עליהם, והמם המרכבה. ואז נחשבו גאולים, ולכן נשלם הספר הזה, בהשלימו עניין המשכן, ביות כבוד השם, עלה אותו תמיד. כי זה הגאולה המלאה, זה הגאולה הסופית, כן, כבוד השם מלא את המשכן. יפה. אז אם ככה, מה הכותרת, מה מגדיר את ספר שמות, מה הכותרת שלו, מה הנושא שלו, הגלות והגאולה. מספר את הגלות של עם ישראל, ואת הגאולה של עם ישראל. זה הספר. אבל איך קוראים לו? קוראים לו ספר שמות. אז מה זה אומר? זה אומר שבעצם, עכשיו אנחנו מגיעים פה לדבר מאוד מאוד עמוק, שבעצם, מה מגדיר גלות וגאולה? מה מגדיר גלות וגאולה? השם. השם. השם של האדם, כן? זה מגדיר אם אתה נמצא בגלות, או שאתה נמצא בגאולה. מה הכוונה? גלות, כן? גלות זה הכוונה ששיעבוד, כן? שיעבוד, שולטים בך, מתעמרים בך, אומרים לך מה, אתה לא חופשי לרצונך. אתה לא חופשי לרצונך, אלא אתה משועבד לכוחות אחרים. צריך לדעת, גלות או שיעבוד, זה לא דווקא להיות משועבד עכשיו לאיזשהו אדון אכזרי כזה, כן? שמשעבד את העבדים שלו. זה לא רק זה. כל שיעבוד לכוח אחר שהוא לא אני, כל שיעבוד לכוח זר, כל שיעבוד לרצון שהוא לא הרצון שלי. אני, אם אני מוכרח להיות משהו שזה לא, שאני מוכרח לעשות אותו וזה לא הרצון שלי, אז אני גם נקרא משועבד. כן? גם משועבד לרצון הזה, ולא להיות, ולא למה שאני הייתי רוצה. אז זה גם אתה נקרא בגלות, אתה נקרא משועבד. מה זה גאולה? גאולה שאתה בעצם חופשי, שאתה בן חורין, אתה חופשי לעצמך, אתה בוחר מה לעשות, אתה הרצון שלך, אתה חי לפי הרצון שלך, לפי מה שמתאים לך, מה שבא לך, מה שטוב לך, זה גאולה, זה להיות בגאולה. אז פה מדובר פה על גלות וגאולה של כלל ישראל, מדובר בספר שמות. כלל ישראל היו בגלות במצרים, היו משועבדים לתרבות המצרית, ליותר נכון, לרידוי המצרי, לעינוי המצרי, והגאולה זה שעם ישראל יוצא לחירות ולחופשיות שלו. מה מגדיר גלות וגאולה? שמות. השם. השם, מה זה? מה הקשר בין שמות? לבין הגלות והגאולה, מה שאנחנו רוצים עכשיו להסביר, מה הקשר בין שמות לגלות וגאולה, מה הקשר ביניהם? אז הקשר הוא כזה, השם של האדם, או השם של כל דבר, אנחנו יודעים שזה לא מקרי, וזה לא חיצוני, כלומר, זה לא משהו שהוא לא, שהוא סתם, סמל כזה. אלא יש קשר מהותי בין הדבר לבין השם שלו. כאילו, השם של הדבר הוא בעצם, כן, השם של הדבר הוא בעצם הביטוי של המהות, המהות האמיתית של הדבר שעומד מולנו. כן, זה בעיקר נמצא במין הכללי, זה מאוד, מאוד בולט. שמה אנחנו יודעים שבעצם כל בעלי החיים, מי נתן להם שמות? האדם הראשון. אדם ראשון, נכון? אדם, לא אדם וחווה, אדם. כן, כתוב, כל השקל הוא אדם, הוא שמו. הוא שמו. טוב, אוקיי. בסדר, אבל כל אדם ראשון נתן להם את השמות, והוא שמו. כל השקל יקרא לו אדם נפש, הוא שמו, זה השם שלו. מה זה מה שמגדיר באמת את הייצור הזה? אריה, מה התכונה של אריה? אריה, למה אריה נקרא אריה? כי אריה מטיל יראה, נכון? אריה הוא מטיל יראה על מי שרואה אותו. בסדר? זה אריה, אותיות יראה. אותיות יראה, אותיות ככה. זה מלך החיות. מלך זה, אתה פוגש פה מלך, אתה פוגש פה באיזה, עומד לפה ויראה, או בורח ממנו. אריה מטיל יראה. זה אותיות יראה. כן, גמל, למה גמל נקרא גמל? הוא נגמל ממים, בסדר? יש לו את היכולת להיגמל, נגמל ממים, ללכת במדבר. ימים שלמים אחרי שהוא נגמל ממים. בסדר? וככה כל, כן, כל בעל חיים, כלב, כלב זה מפורסם, כלב זה כולו לב, מה פירוש כולו לב? יש בכלל הרבה דברים רעים, כן, הרבה תכונות לא טובות, אבל יש לו גם מה זה? נאמנות, הוא כולו לב, כולו נאמן, כולו. הוא הולך אחרי האדון שלו בצורה מאוד מאוד אדוקה, משהו מאוד מיוחד. הכלב, כולו לב, נאמנות מאוד גדולה לאדון. טוב, אז כל בעל חיים זה מוגדר ככה. שזה אותו דבר גם כן בשמות של הפרטים. השמות זה לא במקרה. הפסוק אומר, אשר שם שמות בארץ. הגמרא במסכת ברכות אומרת, מנלן דשמה גרים. איך אנחנו יודעים שהשם גורם? כלומר, שלפי השם שבו נקראת, זה ייצור לך, זה ישפיע עליך איך תתנהג בעולם. זה ישפיע עליך על המעשים שתעשה, זה ישפיע על התכונות ש... זה כאילו, אתה יודע, זה ביטוי של התכונות שקיבלת, אבל זה ישפיע על כל העתיד שלך, השם שלך. השם גורם לאדם לפעול, שם גורם לאדם לפעול, מילן דשמה גרים, מאיפה אנחנו יודעים שהשם הוא גורם? כן, אומרת הגמרא, תראו את הגמרא פה, מילן דשמה גרים, אמר רבי אליעזר, דאמר קרא, לכו חזו מפעלות השם אשר שם שמות בארץ, אל תקרי שמות אל השמות, מה זה אשר שם שמות בארץ? הכוונה שהשם, מפעלות השם, זה לפעמים מגיע, שמות זה מלשון שממה, שממה, השם פועל בעולם, לפעמים על ידי חורבן, על ידי שהוא משמים את העולם, אשר שם שמות בארץ, הוא רושה את הארץ שממה, מחריב, הורס, אבל זה מפעלות השם. זה מפעלות השם. מפעלות השם זה להצמיח מתוך הארס, מתוך החורבן, להצמיח משהו גדול. אז אני אומר לך, אבל אל תקריא שמות אלא שמות. כלומר, מה זה, מה השם פועל בארץ? על ידי השמות. איך השמות? על ידי השמות של רובן, של שמעון, של דוד, של שלמה, של כל אחד ואחד, של יוסף, כל אחד ואחד, על ידי השם, השם פועל, על מפעלות השם. קודם כל זה פעולה אלוקית, בעצם השם של האדם זה מפעלות השם. אנחנו, ההורים נותנים את השם, אבל ההורים נותנים את השם בהשגחה אלוקית. בפעולה אלוקית, מפעלות השם נותן את השם לאדם. אשר שם שמות, ואל תקריא שמות אל השמות. שמות אל השמות, לא שממה אלא שם. הוא נותן לך את השם, הוא נותן את השם לכל נברא. וזה נקרא מפעלות השם, ככה הוא פועל בעולם על ידי השמות שלנו. אז אם ככה, השם הוא בעצם מייצג, השם מייצג את התכונה המהותית של הדבר, הוא מגדיר את המשמעות של מה שעומד מולנו. בין אם זה חפץ, בין אם זה בעל חי, בין אם זה אדם. גם באדם זה בעצם השם מבטא את השם של הנשמה שלו. השם זה בעצם שם, כל אחד ושמו זה בעצם השם של הנשמה. מה פירוש השם של הנשמה? פירוש הדבר שזה הייעוד שלך, זה התפקיד שלך. זה השליחות שלך בעולם. השליחות בעולם זה על פי השם הזה. תראו את הדגל מחנה אפרים שאומר כאן, ככה, ושורש של אדם, שורש של אדם הוא נשמתו. כן? והוא השם של אדם. כאילו השם זה בעצם... זה כאילו מהכי למעלה עד הכי תחתון. תכף אני אספיר את זה עוד פעם. ושורש של אדם הוא נשמתו, והוא השם של אדם. כמו שאמר רבי נחמן ארדין קרזל, נפש חיה הוא שמו, פירוש, הנפש חיה, החיות והנשמות של האדם, הוא שמו של האדם. כלומר, אז מה, השם זה כאילו הגילוי החיצוני, שאנחנו קוראים לאדם בשמו, זה הגילוי החיצוני שלו. כן, אתה נקרא דוד, אתה נקרא יוסף, אתה נקרא שמעון, זה הגילוי החיצוני שלך. אבל גילוי חיצוני של מה? של שורש החיים שלך. של שורש החיים. שורש של אדם הוא נשמתו והוא השם. כאילו, הדבר הכי הכי נשגב באדם, מה זה הכי נשגב? זה הנשמה שלו. השורש, כאילו, השורש החיים של האדם זה הנשמה שנטועה בעולמות עליונים ונשגבים. היא מתגלית בארץ, היא מתבטאת בה בשם. שורש האדם הוא השם. זה כאילו מהמקום הכי עליון, המקום הכי גלוי. הכי גלוי זה השם שלך, איך שאתה מתגלה בעולם. השורש של האדם הוא נשמתו והוא השם של האדם. אז השם זה בעצם שם של הנשמה שלך. מה זה הנשמה שלך? הנשמה שלך זה הצורה שהקדוש ברוך הוא עיצב אותה לפעול בעולם. עיצב אותה לפעול בעולם. אז השם מבטא את התפקיד, מבטא את התכונה, מבטא את המהות שלך. את המהות של כל, אמרנו, כל בעל חיים, כל חפץ, כל דומם, אבל גם כל אדם. מבטא את המהות שלו. עכשיו, איך זה קשור אמרנו לספר שמות? לגלות ולגאולה. עכשיו תבינו, יוצאת מפה הגדרה עצומה וחשובה מאוד. מה זה בעצם אומר להיות בגלות, ומה זה אומר להיות בגאולה? מה זה אומר להיות עבד, ומה זה אומר להיות בן חורין? מה זה אומר להיות? מה זה אומר להיות עבד, מה זה בן חורין? הכל תלוי בשם. הכל תלוי בשם שלך. כוונה, הכל תלוי בכמה אתה נאמן לשם שלך. כמה אתה נאמן לשם שלך. השם שלך זה העצמיות שלך. השם שלך זה הייעוד שלך. כן, זה מי שאתה, זה ביטוי של השורש הנשמה שלך, זה מי שמבטא את מי שאתה. אז כמה אתה נאמן לזה? אם אתה נאמן לשם שלך, אז מה אתה נמצא בזה? אז אתה נמצא בגאולה. כשאתה שוכח את השם שלך, אתה נמצא בגלות. כאילו גלות וגאולה הכוונה, להיות משועבד או להיות בן חורין, אמרנו, זה לא רק שיש לך אדון שאומר לך מה לעשות, אלא אתה יכול להיות משועבד גם כן לשמות אחרים, כן? לרצונות אחרים, למעבים שהם לא אתה בעצם, שלא היית רוצה אותה, אבל יש לך תאבות, או יש לך כל מיני דברים שמושכים אותך אליהם. זה לא הרצון האמיתי שלך. זה אם אתה שוכח את שמך, כאילו. שוכח את מי שאתה, שוכח את העצמיות שלך, שוכח את המהות שלך, את התפקיד שלך. אז אתה משועבד. כאשר אדם חי את מי שהוא, חי את מי שהוא, חי את מה שהוא, כן? חי את המהות שלו, אומר, הוא בן חורין. זה להיות בן חורין. זה להיות כאילו לחיות את עצמך. אתם מבינים? זה הגדרה של שיעבוד וגאולה. שיעבוד וגאולה הכוונה, אם אתה זוכר את השם שלך, או שאתה שוכח את השם שלך. זוכר את השם זה, זה, זה הכוונה לחיות לפי מי שאני, באמת, לפי התכונות שהשם יצר אותי, שהשם יצב בי, שהשם נתן בי, זה לחיות את השם שלי. ואז אני בן חורין. בסדר? אתם מבינים? תראו, המהר"ל כותב, יש לו אריכות דברים על הדבר, על הדבר הזה, יש לו מה זה להיות בן חורין, ככה, אז הוא כותב בגבורות השם, הבאתי פה כמה משפטים קצת לסבר את האוזן, הוא אומר שאין עניין הגאולה רק שיוצא ואין לו שום צירוף אל זולתו. זה גאולה, מה זה גאולה? כאשר אתה אתה נאמן למי שאתה. אתה חי את עצמך. זה נקרא גאולה. אתה חי את עצמך. כי אתה, עכשיו, לא מישהו עבד למה אחרים יגידו, או איך אחרים רואים אותי, או מה חושבים עליי, או כל מיני דחפים, כן, דחפים כאלה שהם, 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 תעבוד כאלה, כמו אדם מכור, לפעמים אדם שהוא מכור. אתם יודעים שאדם שהוא מכור, נגיד, לאיזשהו משהו, לחס שלום, סמים, זה מכור מחירות מאוד, מאוד קיצונית, אבל יש כל מיני התמכויות יותר קלות מזה. אבל אדם שמכור למשהו, אז הוא לא בן חורין. הוא משועבד למה שהוא מכור אליו. משועבד לסם, משועבד לא יודע לדברים אחרים. כן? אז הוא לא בן חורין. מתי אתה בן חורין? כשיוצא ואין לו שום צירוף אל זולתו. אל זולתו זה לא רק אנשים אחרים. זה גם כל מיני דברים אחרים שמושכים אותנו. התמכרויות כאלה, או רצונות אחרים שמושכים אותנו. זה כאילו עניין הגאולה. שאתה עומד על פי עצמיותך. מה מבטא את העצמיות שלך? השם שלך. לכן ספר שמות זה ספר הגלות והגאולה. מתי אתה נמצא בגלות? כשאתה צריך את השם. זאת אומרת, צורך מי שאתה. אתה כבר, אתה מה שאחרים אומרים, זה מה שאתה. מה שאחרים אומרים, מה שאחרים רואים אותך, מה שהם חושבים עליך, זה אתה. אז אתה בגלות, אז אתה משועבד. שכחת את השם, שכחת מי אתה. כן? מתי אתה בגאולה? כשאתה זוכר מי אתה, כשאתה חי את עצמך, כשאתה חי את המהות שלך, את העצמיות שלך. בואו נקרא עוד פעם את הדברים פה. שאין עניין הגאולה, רק שיוצא ואינו שום צירוף אל זולתו. לא כמו העבד שאינו עומד בעצמו ויש לו צירוף אל זולתו, הוא האדון. ועצם היציאה לחירות אינו כי אם בהסתלק עניין הצירוף. כן, צירוף כמונה, כוחות אחרים שפועלים בי, כוחות אחרים שפועלים עליי, זה צירוף. שלא יהיה נמצא הצטרפות כלל, וכאשר אין כאן הצטרפות, אז נמצאת גאולה. לכן, ספר שמות, שהוא כל העניין, שהוא כל מה שאומר, זה הגלות והגאולה, כמו שעשו לנו הרמב"ן, הוא ספר השמות. כי המפתח לדעת מתי אתה בגלות, המפתח לדעת מתי אתה בגאולה, זה לפי כמה אתה נאמן למי שאתה, כמה אתה נאמן לשם שלך. לכן אנחנו יודעים שעם ישראל נגאל ממצרים, עם ישראל נגאל ממצרים בזכות מה? בזכות מה? שלא, לא שינו את שמותם, יפה. ירדו ראובן, אלה שמות בני ישראל, ירדו ראובן שמעון לוי יהודה, נשארו ראובן שמעון לוי יהודה. שמעו על השמות שלהם. שמרו על השם החיצוני שלהם, השם החיצוני הזה, אבל שמרו עליו. הם לא הפכו לקיבלו שמות עכשיו מצריים. יום ברוס, יונוס ויום ברוס, כל מיני שמות כאלה מצריים שיש בה, היו שם אז במצרים. מה זה? למה? בסדר, בסדר, אבל יש גם הרבה שמות שהם לא, שהם הרבה שמות... אין החינמי, זה קצת בעיה, אבל אנחנו יודעים בעת שעם ישראל שמעו על שמותם, אז עברים, הרוב זה שמות עברים, כן, הרוב זה שמות עברים וזה. וגם יש שמות עברים חדשניים, יש דברים כאלה, זה נכון, אבל זה לא שמות עברים חדשניים, זה כן. אבל גם מה שאתה מתכוון, זה שיותר שמות עברים שהם חדשניים. יש הרבה כאלה, לא זוכר עכשיו לתת דוגמאות, אבל יש כל מיני שמות כאלה איזה. אבל הם עברים, הם עברים. על כל פני, זה עם ישראל נגאל כי הוא שמר על השם שלו. אתה שומר על השם, זוכים מי אנחנו? מי אנחנו בעצם? מאיפה באנו? מי השורש שלנו? יעקב אבינו, זה מי שאנחנו. לא שייכים לתרבות המצרית, שייכים לתרבות הישראלית. ובזכות זה הם נגאלו, תבינים? בזכות זה הם נגאלו. לכן כיוון ששמו של האדם הוא שורש נשמתו, הוא בעצם הדבר הכי גלוי, אבל הוא בעצם מבטא את הדבר הכי נסתר בך, את שורש הנשמה שלך. לכן הוא מבטא את מי שאתה, את העצמיות שלך. אז תדע אם אתה בגלות או בגאולה, לפי כמה שאתה נאמן למי שאתה על השם שלך. ספר שמות, ספר הגלות והגאולה, זה בא ביחד. זה בא ביחד. זה על שמו של האדם. קצת מה שדיברנו על שמו של האדם. בסדר? יפה. אבל בפרשת שמות, שהיא פרשת השמות, פרשת השמות, שעוסקת בשמות, בנושא השמות הזה, בנושא הגלות, ואחרי זה גם נושא הגאולה שמתחיל להתנוצץ בה, שנולד משה רבנו, בפרשת השמות יש תופעה מרתקת ביותר. מה התופעה המרתקת פרשת שמות? שמה חסר בה? מה חסר בפרשה הזאת? הרבה מה? נו, אתה מתחיל להגיד את התשובה לבד. הרבה, אם אנחנו אומרים שזה, היא פרשת השמות, אבל חסר בה הרבה שמות. פרשת השמות מחסירה הרבה שמות. נכון? היינו מצפים, פרשת שמות לכאורה, הרבה שמות תלך להיות, אבל לא. זה הפרשה הכי לא שמותית שאפשר. הכי לא שמותית, כן? הכי שאין בשמות. בדיוק! איזה שמות יש שם? כן? אפילו, בוא נתחיל עם המיילדות. נתחיל, זה אולי דוגמה לא הכי טובה, אבל נתחיל, מי המיילדות, איך קוראים להם? שפרה ופועה, נכון. טוב, אז בתורה יש להם שם. טוב, על מה חזל אומרים, מי הם בעצם? יוכבת ומרים. כלומר, אז כבר מתחילים שהשם שלהם האמיתי נסתר שם. טוב, אז זה לא כל כך, כי יש, כי התורה כן נתנה שם, אבל זה שם שהוא על פי המקצוע. כך חזל מסבירים. מה זה שפרה ופועה? שפרה משפרת את הוולד, פועה, פועה לוולד, מרגיעה אותו. אבל השם האמיתי, הוא לא נמצא שם. יוכבת ומרים לא נמצא שם. טוב, זה הדוגמה, אבל עוד יותר קלה. מה מיד אחרי זה כתוב? כל הסיפור של לידתו של משה רבנו. וילך איש מבית לוי, ויקח את בת לוי. מה קרה? אין לו שם? מה זה הדבר הזה? היחס הזה לאמרם. את רואה כך, לוקחת את השם, מעלימה לו אותו. כן? למקד הכל במשה, אתה אומר. גם לבת פרעה אין שם, אתה צודק, הנה זה הבאה שאין לה שם, נכון? הבאה שאין לה... כל הסיפור פה בלי שמות, מה זה? אז... כן, אבל אחרי זה כתוב עליו, אחרי זה כתוב, משה עולי, עולי, נו, אז עולי, ולמה עכשיו הוא כן מוכר? למה עכשיו הוא כן מוכר? למה אחר כך הוא כן יהיה מוכר, אני שואל? כי אביו של משה בא זה. כן, אבל בוא תראו יותר מזה, תראו יותר מזה. נקרא את הפסוקים. וילך איש מבית לוי ויקח את בת לוי, בסדר? ותר האישה ותלת בן, ותראה אותו כי טובו, ותצפנהו שלושה ירחים. ולא יאכלה עוד הצפינו, ותיקח לו תיבת גומה, תראו, זה כאילו, אישה, מסתובבים פה, תיקח לו תיבת גומה, תחמר חמר ובזפת, תשם בה, את הילד, תשם בסוף על שפת היור. ותתצב אחותו מאחור, לדעת מה יעשה לו. ותרד בת פרו, הנה עוד אחת בלי שם, ללחוץ על היור, ונערותיה הולכות על יד היור, ותראה את הטבע תוך הסוף. ותשלח את המטה ותיקחיה, ותפתח ותראה את הילד, והנה נער בוכה ותחמול עליו, ותאמר מילדי העברים זה. ותאמר אחותו אל בת פרעה, הנה עוד אחת בלי שם שמסתובבת פה. אחותו. טוב, זה עוד שאלה, אבל אחותו גם כן בלי שם, אל בת פרעה, הלך וקראתי לך אישה מנקת מן העבריות, ותנקח את הילד. ותאמר לבת פרעה, לכי, ותלך על מה ותקרא אתם הילד. ותאמר לבת פרעה, אלכי את הילד הזה, וניקהו לי, ואני אתן את שכרך. ותיקח האישה את הילד ותניקהו. ויגדל הילד, ותביאהו לבת פרעה, ויהי לה לבן, ותקרא שמו משה, ותאמר כי מן המים משיתיהו. או, ברוך השם, הגענו. סוף סוף, שם, יש פה שם. יש פה שם, ותקרא שמו משה. ותאמר מן המים משיתיהו. הגענו לנחלה המיוחה, ונראה, יש פה שם. אבל כל מה שהיה לפני זה מה? אין פה שם. אבל יותר מזה, סירו. כן, טוב, נכון. אבל פה זה יותר נמצא גם בהרבה. אז יש לנו, ואלך שם בית לוי, אבא של משה, אמא של משה. אחותו של משה, בת פרעה שהיא מצילתו של משה, גם כן היא בלי שם, נכון? אבל מי עוד בלי שם ברשייה הזאת? מי עוד בלי שם? גם משה, זה מה שאתם מבינים? גם משה הוא בלי שם, לא שמתם לב, אבל גם משה הוא בלי שם. משה, כן, מתי הוא קיבל את השם? כן, רק בפסוק י' הוא מקבל את השם, את השם שלו, רק פסוק י'. מפסוק א' פסוק י' הוא בלי שם. מה נולד פה? נולד פה ילד. ותראה אותו כי טוב הוא. מה נולד? ילד טוב. ילד טוב, אבל מה השם שלו? אחרי זה הוא נער, הוא ילד, זה, מה השם שלו? לא יודע מה השם שלו, אין לו שם, בלי שם. שמעת מה אתה אומר? איפה כתוב שקוראים לו טוביה? אני לא ראיתי. לא ראיתי פה. גמרה, גם גמרה אמרה שקוראים, גם אנחנו יודעים שאיש מבית לוי זה אברהם, אנחנו יודעים, נכון? אתה צודק, אבל זה לא כתוב, בתורה זה לא כתוב. אמרם הוא איש מבית לוי, ואישה בת לוי זה יוכבד. ותר אותו כי טוב הוא. בסדר? מה זה תור כי טוב? ומה הפירוש? שהוא נולד מעול, שנולד עם אור, כי המילה נקרא טוב, האור נקרא טוב, אבל אומר רבי מאיר, קראו לו טוב, אחד אומר, קראו לו טוביה, רבי יהודה, רבי מאיר, בסדר? טוב או טוביה, בגמר מסכת סוטה, נכון? זה השמות שנתנו לו ההורים שלו. אבל התורה מתעלמת מזה, בתורה אין שמות. אין שמות פה. רק בת פרעה נותנת לו שם. אז לא רק שהמולידים של משה רבנו נעלמים פה, גם משה רבנו השם שלו עצמו נעלם פה. תבינים, זה כאילו אחד הדברים הכי חריפים, הכי חזקים בתורה, ככה שפרשת שמות, פרשת שמות, אתה מצפה לפרשת שמות, שמות. ומה אתה פוגש בפרשייה? העלמת השמות. אמרנו, מתחיל כבר מילדות, זה כבר מתחיל. במילדות עצמם, אומר שם התורה נתנה להם שם, שפרה ופועה, נכון, אבל בסוף זה, החיים אמרו, זה לא השם האמיתי, זה רק תפקיד, זה רק כאילו, השם האמיתי זה יורד במרים בכלל. טוב, יש התורה מעלימה פה, מה פירוש התופעה הזאת, שהתורה מעלימה את השמות, כן. כן, יש להם שם. יש להם שם. לא, פה פרשייה הזאת, שמות, בתחילת הפרשה. תחילת הפרשה שהיא מתחילה. אחר כך, בסדר, נכון, 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 אבל, אבל, אבל יש פה השמות המרכזיים, מי הדמויות המרכזיות פרשת שמות? מי הדמויות המרכזיות? משה רבנו, ההורים שלו, אמרם ויוחבת, זה הדמויות המרכזיות. כל מה שקורה מסתור, מה שמתרחש סביבם, כן? אחרי זה הוא פוגש את יתרו וציפורה, זה נכון, אבל, אבל כל הדמות המרכזיות פה נעלם מן השמות. נכון, נעלם מן השמות. מה המשמעות של זה? של הדבר הזה, כן? מה המשמעות של השם משה? כן, אבל האם זה שם עברי או שם מצרי? זאת שאלה מעניינת? שאלה מעניינת? כן. יש בזה הרבה דיונים במפרשים. הרבה דיונים במפרשים, יש אומרים שהיא למדה את השפה העברית, למדה את זה ככה, יש אומרים שהיא למדה את זה, ואז היא קרא לו על שם אישיתיו. הנציב אומר שמשה זה, משה זה, זה במצרית ילד. כך הוא אומר, ילד. כלומר, השם הזה הוא בעצם הילד. מי הילד? כאילו, כמו להגיד הנסיך, כאילו. הנסיך של מצרים, הילד של מצרים. הוא הילד של מצרים, ככה הנציב אומר. ואז זה מילה מצרית לפי זה. כן, זה גם מילה מצרית לפי זה, כן. ובאמת זה שהיא אמרה, אבל יש אורי שהיא למדה, קרא לו לפי השפה העברית, או נאמרים שהיא קרא לו ככה. נכון, אז אפשר להפרש שהיא למדה את השפה העברית, קרא לו על פי העברית, נלך לפי הפשט הזה עכשיו. יש פה איזה הרבה באמת פרשנים שמדברים על השאלה שלך. אבל באמת השם משה, השם משה הוא שם מאוד מאוד מיוחד. עכשיו תראו, זה שם, באמת מה השם שנתפס אצל משה רבנו? לא השם שההורים שלו נתנו לו, שהוא לא כתוב בכלל בתורה. שם נתנו לו, קראו לו טוביה אולי, או קראו לו טוב, שמות כאלה. מה השם שנתפס? השם של בת פרעה נתנה לו, משה. כי זה שם מאוד מאוד מיוחד. שם מאוד, היא קיבלה שכר הזה, זה גם נכון. היא קיבלה, זה פירוש אחד. זה פירוש אחד שבעצם יש פה איזשהו שכר לבת פרעה על החסד שהיא עושה, זה נכון. היא עשתה חסד מאוד גדול, קיבלה על זה שכר, זה פירוש אחד, יש עוד כמה הסברים. לא, אבל צריכה, לא עוד כמה הסברים, אלא הסבר היותר כאילו אמיתי, זה שהשם משה, זה מה שמתאים לו בסוף. זה מה שמבטא אותו. השם משה זה השם הכי הכי נשגב שיש. מי יש פה קוראים לו משה? יש פה איזה משה בקהל? לומר עכשיו צריך להיידים רק משה. למה זה השם הכי זה? כן? למה? שמעון הצדיק, שמעון בן חלפתא, נו זה יותר חזק ממשה רבנו. משה זה השם הכי נשגב והכי עליון שיש. בסדר? איך יודעים את זה? איך יודעים את זה? בואו נקרא קצת אור החיים הקדוש מסביר, אור הקדוש מסביר שיש הבדל, איך בת פרעה קוראת לכתוב, ותראה לבת פרעה, ואילה לבן תראו, ותקרא שמו משה, ותומר כי מן המים השיתיו. כלומר, קודם היא קוראת לו שם, אחרי זה היא מסבירה, נכון? אחרי זה היא מסבירה. קודם כל שם, אחרי זה היא מסבירה. איך זה עובד אצל השבטים? איך אצל, כשהאימהות נתנו שמות, מה כתוב שם? ותומר... כי שכור שכרתיך בדודה יבנה, תקרא שמו יששכר. כן, ותומר בגד ותקרא שמו גד. כלומר, מה קודם למה? הטעם קודם לשם. אולי חוץ מרובן, אבל רוב הזה, מה זה? נו, ותקרא שמו יוסף. נכון, עשה אלוקים, ותקרא שמו יוסף, נכון. קודם כל, הטעם אחרי זה השם. אצל משה זה לא. קודם כל שם, אחרי זה היא נותנת את הסיבה. מה זה אומר? זה אומר, זה כאילו, קודם כל, זה השם שלו, השם, משה. וזה לא הסיבה שנתן, זה רק אולי אחת הסיבות, זה רק אולי משהו, אז זה לא הסיבה. יש פה הרבה עומקים, עומקים עומקים מעבר בשם הזה, תמוני. כן? אתה רוצה את כל התורה?
לא.
סדר, 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 נגיד, יש פה, יש המון דברים, יש המון, אנחנו נגיד קצת, רגע, בוא נקרא את אור החיים, אז אור החיים הקדוש, מה, ותקרא שמו ותומר, כן? הנה תמצא שינוי, תראו את אור החיים הזה, הנה תמצא שינוי בקריאת שם יצחק ויעקב והשבטים, כי לכולם יקדים טעם השם, ואחר כך השם. ביצחק, או לא שומע יצחק, ותקרא שמו יצחק. יעקב, וידו חזק בעקב, ויקרא שמו יעקב. בשבטים, כי ראה השם, ותקרא שמו ראובן. כי שמע, ותקרא שמו שמעון. וכן על זה הדרך. מה שאין כן בקריאת שמו של משה, יקדים הזכרת שמו, ואחר כך טעם השם. למה החילוק הזה? למה ההבדל? זה אומר החיים הקדוש, ואולי כי האימהות היו בעלי רוח הקודש, והיו משיגות בחינת השם, וקריאת השם הייתה למה שהיו מכוונים בו. הם השיגו, ברוח הקודש שלהם, הם השיגו את שורש הנשמה הזאת. שורש הנשמה הזאת, כן, השיגו, וזה קריאת השם, למה שהיו מכוונים בו. מה שאין כן קריאת שם משה, מגיד הכתוב, כי לא השיגה לידה בחינת השם, כי שמו נפלאות יגיד, שמו נפלאות יגיד, שם משה, וצא ולמד מה שכתב בספר הזוהר, מה ירמוז שם זה, השם של משה, ברמוז זה ספר הזוהר, אשם שמות בארץ, שם בפי השם משה, ומה שאמרה היא בטעם השם, וכמין המים משיתיו, ולא ידע טעם זולת זה. ואתה כלומר, מה אומר פה בעצם, שהאימהות ברוך הקודש, הצליחו כאילו לכלול בשם שלהם, את השם של השבטים. השם של משה הוא הרבה יותר רחב, הרבה יותר עליון, כי נפלאות יגיד. היא נתנה טעם שהוא גם נכון, מן המים משיתיו, זה טעם לשם משה, זה נכון. אבל זה לא רק זה. השם של משה רבנו הוא הרבה יותר עליון, ונסגר רק מהטעם הזה. זה שם, כן, בספר הזוהר, עומקי עומקי עומקים שתלויים בשם הזה. זה שם שהוא כבר ניתן מקודם בריאת העולם. למשל, מה המשמעויות של השם משה? למשל, כן? מה, עזרא שאל, מה המשמעויות של השם משה? כן? אז, קודם כל, מה? נכון, קודם כל, זה המשל, משה זה אותיות השם. מה זה השם? כאילו, השם! השם ב-AID, השם, שם הכי מובחר, מה השם הכי מובחר? שאפשר לתת משה? כן, מעכשיו תחו לקרוא בנים שלכם משה. השם, זה השם הכי מובחר, זה קודם כל, אתם רואים בדבר הזה. השם הכי עליון, כן? וגינה מה עם השיטות, זה סיבה לקרוא לו משה, ודאי. אבל זה לא, ויש עוד הרבה סיבות מעבר לזה. הרבה סיבות מעבר לשם, זה שם עליון ונשגב מאוד. כן? בכל זאת, התורה בוחרת להעלים אותו, כן? עכשיו, למשל, יש כמה דברים. נגיד דבר אחד, המהר"ל אומר, המהר"ל נותן בספר תפארת ישראל, הוא כותב פה, יכול להפוך את הדף, הוא מסביר שהשם של משה, בעצם, משה הוא איש האלוהים. כן? איש האלוהים, הוא היה מחובר, כאילו, מה זה איש האלוהים? זאת אומרת, קצת איש, קצת אלוהים, כן? אבל הוא לא אלוהים, אלא כתוב, ותחסרהו מעט מאלוהים, נכון? כלומר, הוא לא, הוא תחזור מעט מאלוהים, הוא מתחת לאלוהים, אבל הוא כן שייך לעולמות העליונים, ושייך לעולם התחתון גם, כן. שייך לעולם התחתון, לעולמות העליונים, והוא מחבר בין העולם התחתון לעולם העליון, בין העליון לעולם התחתון. לכן משה הוא בעצם זה שמצליח להוריד את התורה, כי להוריד את התורה צריך לעלות, כאילו, למקומות הכי גבוהים, ולקחת את התורה ששייכת לגובה של העולם, לעליונות של העולם, ו... להמשיך אותה למטה, למשוך אותה לארץ, למשוך אותה לתחתונים. זה רק מישהו שהוא מחובר, הוא גם איש וגם אלוהים. הוא גם מחובר לשמיים, גם מחובר לארץ, מסוגל לקחת תורה מהשמיים ולתווך אותה לארץ. בסדר? אז המהר"ל אומר, זה ההוראת של משה. הוראת של משה זה בעצם ההוראה הזאת שהוא איש שייך גם לאלוהים, גם לעליונים וגם לתחתונים ומחבר ביניהם. כן? זה, למה? כי הוא אומר, מם זה כאילו האות האמצעית. עוד מן זה האות האמצעית, הוא המתווך, האמצעית זה המתווך, עומד בתווך, מחברת בין הזה. שין זה האות ה... מה זה שין? האות ה... השמיים, יפה. האות שמיים זה נכון, אבל היא גם האות, יפה, שין השמיים, לא חשבתי על זה, אבל שין היא גם האות האחרונה. מה זה האחרונה? האחרונה יש תף אמנם, אבל מה אמרנו תף? מה אמרנו בסופו דבר? זה כאילו שייכת לאותיות האחרונות, אותיות העליונות. אבל תף, מה אמרנו על משה רבנו? ותחסרהו מעט מאלוהים. הוא לא יכול להיות הכי עליון, צריך להיות מעט מאלוהים. לכן זה שין, כאילו מדרגה אחת מתחת, אז היא מבטאת השמיים. והאות A, האות A, זה האות שמבטאת את העולם הזה. נכון? כתוב, כי ביה השם צור עולמים. יה השם צור עולמים, יוד, האות הבא נברא ביוד, העולם הזה נברא ב-A, כל פעמים יה השם צור עולמים, אז האות הזה, העולם הזה נברא A, בכל נסיבות, הוא מכנסה להם עכשיו. אז משה הוא, הוא עצמו מהעליונים והתחתונים ביחד, בסדר? והוא מחבר את העולם העליון, אתה לא מסוגל להוריד תורה לעם ישראל. לכן האות שין כאילו מבטא את העולם העליון שלו, האות מם האמצע האותיות, היא התווך האמצע המחברת המורידה, והאות היא לעולם הזה. כך מסביר פה המהר"ל, כן, תראו בתפרות הדף רגע, בתפארת ישראל כ"א, ומפני גודל מעלת משה וייחודו בנבואה מורה עליו שמו, כי זה משה האיש הוא מהתחתונים, והיה מתעלה מעלה מעלה, עד שנאמר לו תחסרו מעט מאלוהים, ונאמר מי עלה שמיים וירד, ומפני כי משה היה מן התחתונים ומן העליונים. כמו שאמרו שנקרא משה איש האלוהים, מחציו ולמטה איש, ברצו ולמעלה היה אלוהים. זה משהו מאוד נסגר. ולכך אי אפשר לומר רק שהיה כמו אמצעי בין העליונים ובין התחתונים. והאמצעי מצורף לשניהם. ולפיכך עלה שמיים וירד, והיה למשה משפט האמצעי. שנאמר נוכי עומד השם ביניכם, להגיד לכם דבר השם. לפיכך בשם משה האות מם, שהיא אמצעית בסדר אלפביתה. ואחר כך השין שהיא מדרגה האחרונה חוץ מן האחת, שנאמר תחסרו מעט מאלוהים. בסדר? וזה אמרנו שקדי, ואותם הוא השורת התחתונים. אז זה הוראה אחת, אבל יש עוד המון עומקים. זה מה שהסבר של המהר"ל. יש בזוהר הקדוש המון המון עומקים על השם של משה רבנו, בסדר? זה מידות חסד, גבורת תפארת ביחד, המון המון דברים. מה אתה אומר? מה אתה שואל?
כן.
אני
שאלה שזה מזכיר לי את זה טיפה, אבל זה מזכיר לי טיפה את הנוצרים. תוכל אולי להגיד לי למה זה שונה?
מזכיר לך את הנוצרים, שמה?
אותו האיש.
לא, זה משהו אחר לגמרי. שם זה כאילו ה... שם הוא אלוהים, תבין? לא, הוא לא חצי אלוהים. הוא שייך לעליונים, כן, הוא שייך לעליונים, ו... כן, אנחנו לא מתכוונים לומר באמת שהוא איזה. לא רק לומר משהו אלוהים, כמובן שלא. אלא הוא שייך כאילו למדרגות האלוהיות בעולם. שייך כאילו למדרגות העליונות, שייך לשם. בסדר? וכמה שהוא שייך לשם, הוא יכול גם להוריד את התורה לארץ. כן? נגיד את זה ככה, אלוהים זאת אומרת שהוא אישיות, כמו שבעצם אלוהים מופיע דרכו, בסדר? נגיד, אלוהים מופיע דרכו, דרך השליחות שלו, דרך המעשים שלו, אז אלוהים מופיע שם. הוא בעצמו ודאי שלא אלוהים, לא מעלילים חס ושלום אף אדם. אסור להעליל אף אדם. נכון שהמדרש, את הצורך של המדרש, שקצת יש בו את הנגיעה הזאת, שזה נשמע קצת לא טוב, זה נשמע קצת, זה לא הכוונה הזאת לגמרי, ממש לא. אלא הוא שייך לנשמתו של המקורות העליונים, שהוא מסוגל מלא להוריד את התורה למטה. טוב, זו רק דוגמה להביא את הוראת שמו של משה. אבל, אנחנו לא רוצים להגיד פה עוד כמה דברים. יש משה עוד משהו. אמרנו, למה ההורים שלו בלי שמות? בוא נראה מה נספיק. ההורים שלו בלי שמות, המהר"ל מסביר עוד דבר, לא נספיק לקרוא פה את הכל, המהר"ל מסביר עוד דבר, שכאילו, שם אמרנו, זה מגדיר משהו מאוד פרטי. אבל משה הוא נשמה כללית. משה הוא נשמה כללית. משה הוא, הוא שקול כנגד כלל ישראל. קשור כנגד כלל ישראל. לכן גם אמרתי לך מקודם, כאילו, הוא בעצם אלוהים מופיע דרכו, כאילו הוא מופיע כאילו דרך כלל ישראל. אלוהים מופיע בעולם דרך כלל ישראל. משה הוא שקול כנגד כלל ישראל. איפה רואים את זה? כתוב שרבי היה מעביר שיעור, היה רוצה לעורר את התלמידים שלו. היה רוצה לעורר את התלמידים, איך הוא מעורר את התלמידים, איך הרב מעורר את התלמידים שלו? מה עוד צריך לעשות? לספר איזה בדיחה. ספר איזה משהו, או איזשהו משהו חדשני כזה, משהו זה. אז רבי אמר, כן, הייתה אישה אחת במצרים שילדה 60 ריבו בקרס אחת. ככה זה, לא בדיחה, אבל זה כאילו משהו שמעורר. מה? משהו מוזר כזה. מה אתה אומר? 60 ריבו בקרס אחת? איזה דבר זה? איך אפשר לזה? כן? תראו את הגמרא, את המדרש פה. רבי היה יושב ומתנמנם. הציבור ביקש לעוררן. אמר, ילדה אישה אחת במצרים 60 ריבו בקרס אחת. והיה שם תלמיד אחד ורבי ישמעאל ורבי יוסי, שמו אמר, למה נעבת? מי זאת? אמר לזו יוחבד, שילדה את משה ששקול כנגד 60 ריבו של ישראל. משה שקול כנגד 60 ריבו. וזו הכוונה שכאילו שהוא, גם עם ישראל הוא בעצם אלוהים. מה הכוונה? אלוהים מופיע דרכו. לא שהוא אלוהים חזק. אלוהים מופיע בעולם הזה דרך עם ישראל. משה שקול כנגד כלל ישראל. אז משה הוא נשמה כללית. הוא נשמה רחבה, נשמה כוללת כל. אתה לא יכול לתת לו שם פרטי למשה רבנו. כלומר, המולידים שלו, המהר"ל מסביר, כן, אם היה כאילו נותנים פה אמרם, יוחבד, את השמות שלהם, אז זה אומר שמוליד הוא מישהו שיש לו גם כוח מסוים. יש לו תכונה מסוימת, כן? איכות חיים מסוימת. הוא שייך לפרטיות, לחלקיות. אבל משה הוא לא חלקי, הוא שייך לכלל. הוא רחב, כאילו כל נשמות ישראל כלולים בו. יש איזה הרי מדרש כזה שאומר שכל אחד חשד את משה באשת איש. חשד אותו מאשתו כאילו. עד כדי כך. מה זה הדבר הזה? חשדות משה באשת איש? למה? כי כאילו כל אחד מזהה את הנקודה שלו במשה. משה הוא כאילו כולל את כל עם ישראל. מלך, כאילו יש לו בעצם, לא משנה, לא בין חשדו בו באשת איש, אלא בא לומר, באים לומר, כאילו שכל אחד מזהה את הבחינה שלו, מזהה אותה אצל בנשמה הכללית הגדולה של משה רבנו. כן? לכן כאילו אומר, בעצם משה כאילו שייך גם אליי, שייך גם אליי, הוא שמע כללי שכל את כללי, לכן אין פה שמות פרטיים, כי זה משהו שמתעלה למשהו, למיוחדות פרטית, זה דבר אחד. לכן, זה מה שהמהר"ל מסביר, והלך איש מבית לוי, בקר בת לוי. כי לא נולד פה עכשיו אדם עם תכונה מסוימת, פה אדם נשמה שכולל את כל. כוללת 60 ריבו, 60 ריבו בקרס אחד. דבר נוסף אבל שרוצים, זה למה אין שמות למולידים שלו, לכן גם בת פרוי בלי שם, ההורים שלו בלי שם. אבל אמרנו, למה התורה מעלימה את שמו של משה? שם כל כך נשגב ועליון. כן? היה צריך אולי מההתחלה לתת לו את השם אפילו משה. שם כל כך נשגב ועליון, שמורה כל כך הרבה דברים, שמו נפלאות יגיד. אבל המפגש הראשון שלנו עם משה, אתה בלי שם. למה? עכשיו תשימו לב לנקודה הזאת שרוצים להגיע אליה. כי באמת, השם עם כל העליונות שלו, עם כל דבר שהוא מבטא את המהות שלך ואת התפקיד שלך וכל זה, בסופו של דבר, השם הוא מגדיר, הוא מגדיר. בזה שהוא מגדיר, אז הוא מצמצם. הוא מגביל, הוא מגביל. כי יש מה שעומד מעל השם. מה שעומד מעל השם. מעל השם זה כאילו משהו שאי אפשר לאחוז בו בשמות. אתם מבינים? ככה, לקדוש ברוך הוא יש לו הרבה שמות. הרבה שמות. אבל כל השמות של הקדוש ברוך הוא, מה הם בעצם? יש לו שם שדאי, צבאות, אל, אלוהי, המון המון שמות. כן? המון שמות. כל השמות האלה מה הם? הם גילויים שלו. הם גילויים של מעבל, שמשהו שהוא לא נתפס בשם. הגילויים זה רק משהו שנוכל איכשהו לאחוז, משהו שיהיה לנו איזושהי תפיסה מסוימת. אבל באמת, הכוח האלוקי הוא עומד מעל כל שם, הוא לא מצומצם ומוגבל לשמות. הוא אין סופי, הוא מעל כל שם. לכן המפגש עם משה רבנו, זה בעצם מפגש עם כלל ישראל. כשאומרת, עם ישראל, כל כך התורה אומרת, לפני שאתה נותן שם לעם ישראל, תבין שבעם ישראל יש כוח אין סופי שהוא לא מוגדר בשמות, שהוא מעל לכל שם, מעל לכל הגדרה, מעל לכל גבול. עם ישראל הוא בעצם מעל לכל השמות, מעל לכל ההגדרות. אחר כך, מתוך זה, אתה יכול לגשת לשמות עצמם. אתה יכול להראית כאילו לעולם הזה, לצמצום של העולם הזה. אבל עם ישראל שייך לתכונה האלוהית, זה הכוונה היא שלו, תכונה האלוהית. מאמרי הראיה, רק נקרא את זה, טוב, אין לנו זה, אבל עם עולם יוכל להיות רק עם כזה, שההתעלות המתידי עומדת על דגלו, ההתעלות לצד החפץ האלוהי, שורש נשמתה, שהוא אלוהי שאין שום גבול וסוף לרוממותו, זה הרב קוק. כי התכונה האלוהית לא תדע גבול וסוף לאלוהיה. עם ישראל יש בו תכונה אינסופית של התעלות מידית, וזה מה שעומד מעל השם. כמו שהקדוש ברוך הוא עומד מעל לכל השמות, גם בעצם בשורש, גם עם ישראל עומד מעל כל השמות. כאן המפגש הראשוני בתורה, בלי שמות, אין שמות בעם ישראל. טוב, ברוכים תהיו.